אנחנו הגענו לפסקה שמ"ה, אם אני לא טועה. נכון? או שסיימנו אותה. מיץ אף יוציא דם. לשני המיצים האחרונים הגענו. נכון או לא? מה? דיברנו על זה? אבל לא למדנו בפנים. טוב, אז בואו נחזור. בואו נחזור. אני חושב שלא סיימנו מה שרצינו לומר. אז אנחנו לומדים את הפסוק שמופיע במשלי. כי מיץ חלב יוציא חמאה, מיץ אף בהוצאה שלנו זה עמוד 297. זאת ההוצאה החדשה. בהוצאה הישנה זה 391. פסקה שמ"ה. אז אמרי דבר רבי ינאי, מהי דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. אז לפני שבועיים למדנו במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. כלומר, ראינו שהדרך ליצור את היחס הפנימי, את הקשר הנפשי עם דבר, היא דווקא המאמץ. הדרך היא דווקא היגיעה. והיגיעה הזאת באה לידי ביטוי בזה שאדם גם, או היגיעה הזאת מביאה את זה שהאדם קודם כל יבין את הדברים באופן עיוני ולא באופן חיצוני בקיאותי, ובית, ההבנה הזאת ייצור אצלו את היחס הפנימי, את היחס הפנימי הנכון אל הדברים. ולכן העמל הוא דבר עקרוני מאוד, לכך נקרא רק את המשפט העקרוני, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, לא אמרנו שלא צריך להקל, אבל לא לבטל את העמל. אבל אם הם באים בלי יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים וקפואים, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. לכן, במי אתה מוצא חמאה של תורה, כלומר, במי אתה מוצא אמת של תורה, אמת עיונית של תורה, במי אתה מוצא יחס נפשי, קישור פנימי לדברים, לאותה אמת, רק במי שמוכן להקיא את החלב שהוא ינק משדי אמו. כלומר, אותו החלב שהוא קיבל בקלות, אם זה מצד קלות ההשגה, ואם זה מצד מהירות העיכול, וכו' וכו', הוא לא מוכן לקבל חלב כיונק, אלא הוא יודע שהוא צריך ללכת לרפת ולעשות את החלב בעצמו. אז הוא מוכן להקיא את החלב שנק משדי אמו, לכן שם אתה תמצא חמה של תורה. זה כי מיץ חלב יוציא חמה. מי שמוציא את המיץ שהוא חלב, את החלב שלו, הוא יוציא חמה. זה למדנו לפני שבועיים. לפני שבוע התחלנו קצת לעסוק במיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים, פעמיים אף, יוציא ריב. אומרת הגמרא, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה, ומיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שכועס עליו פעם ראשונה, כועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. ומיץ אפיים יוציא ריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. אז הקדמנו אולי הקדמה עקרונית, בואו נחזור לפסקה שמ"ה. הלימוד המעשי, בייחוד, בנוי הוא על פי נושאים ידועים. על כן ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים. ומזה אמין ההבחנה בין אדמים. אמרנו שיש הבדל עקרוני בין אדם שלומד חוכמה מתוך ספר, לבין אדם שלומד חוכמה מתוך ספר ומתוך ניסיון. ודיברנו פעם שעברה על ההבדל העקרוני בין לימוד מחכמים לבין שימוש מחכמים. כשאנחנו לומדים מחכמים, אנחנו לומדים, אפשר לומר, דרך צינור אחד. המפגש שלנו הוא מפגש דרך צינור אחד. הוא מפגש של השכל של התלמיד מול השכל של הרב. אז המפגש הוא שכל מול שכל. אבל כשאנחנו משמשים את רבותינו, אנחנו לא נפגשים רק עם השכל שלהם, אנחנו נפגשים עם כל האישיות שלהם. ובשני הפירושים של שימוש חכמים, בין הפירוש הפשוט שימוש מעשי, אלישע שצק מים על ידי אליהו, ובין לפי רש"י מסכת שבת ועוד, שימוש עיוני. כלומר, ללמוד מה שאמר רש"י אומר ללמוד גמרא, שזה טעם הסברה. לא דווקא גמרא, אבל העיקרון. אז כשאנחנו לומדים משהו, אנחנו צריכים להגיע לא רק למצב של ידיעה שכלית, הכרת אינפורמציה, קליטת מידע, אלא אנחנו צריכים להגיע למצב שיש לנו ניסיון באותו הדבר, והניסיון הזה הוא מאפשר לנו הרבה פעמים לשים לב לדברים דקים, שאם היינו לומדים ברמה השכלית היבשה, העיונית היבשה, לא היינו שמים לב בכלל לאותם הדברים הדקים. ולכן ניסיון החיים הוא דבר חשוב מאוד. כמו שאומרים, אוניברסיטה של החיים. אז כשאדם לומד לימוד מעשי, הלימוד המעשי, לימוד מעשי הכוונה, לימוד שיש לו נפקמינות מעשיות. ניקח דוגמה פשוטה, אדם שהוא פוסק הלכה. אני לא זוכר אם הזכרנו את החתם סופר, אבל אומר החתם סופר שאדם שהוא, ככותרת, ראש ישיבה, הוא לא יכול להיות אדם שפוסק הלכה. למה? כי כשאתה נמצא בבית המדרש, אז הציבור שאותו אתה, שעליו אתה אחראי, שאותו אתה מכוון, הוא מאותו זן, הוא מאותו כיוון, הוא עם אותם דגשים רוחניים וכו'. אבל כשאתה עוסק, נקרא איזה הנהגת קהילה, אז יש ציבור, צדיקים בינוניים ולא רשעים, אבל זה ציבור שיש פסיפס שלם של אנשים. ולכן הפסיפס הזה, הוא בעצם מאפשר לאותו רב להיפגש עם הדברים לא רק מצד החוכמה האידיאלית, המופשטת, המוחלטת, האבסולוטית, אלא הוא מפגיש את האדם, את אותו פוסק, עם המציאות המורכבת, המסובכת. שיכול מאוד להיות שהפסק להבריך בישיבה היה א', אבל הפסק לאותו אדם בקהילה הוא ב'. למה? כי פה זה אפשר לנהוג על פי עיקר הדין וכו'. אבל פה, אם אתה תנהג על פי עיקר הדין, אתה תפסוק על פי עיקר הדין, אף אחד לא יקיים את העיקר הזה. ולכן, לא שאנחנו, חס ושלום, הופכים את ההלכה, אנחנו יודעים מה עיקר, מה תפל, מה יסוד ההלכה, מה חומרה. למי להחמיר, מתי להחמיר, איפה להחמיר וכו'. לכן כשאנחנו מדברים על הלימוד המעשי כמו פה, בין דיני ממונות לדיני נפשות, הלימוד המעשי, או בין דם טמא לדם טהור, הלימוד המעשי בייחוד, בנוי הוא על פי נושאים ידועים. על כן, ראשית הלימוד, היסוד, ההתחלה של הלימוד של אותו הנושא, שיש לו נפקמינות מעשיות, הוא הניסיון של הנושאים. דרך אגב, גם בנושא הזה של הבחנה בין דם טמא לדם טהור, גם היום, לא כל אדם מסוגל לפסוק בדיני דמים, בדיני כתמים. חכמים מספרים בגמרא, הגמרא מספרת על חכמים מסוימים, שלא פסקו בזה. והם מוכנים לפסוק בדברים האלה, כי לפעמים זה דאורייתא, זה ספקות דאורייתא, זה לא דברים פשוטים. כן, היום כל אחד מביא, סליחה על הדוגמה, כל אחד מביא את הצבעי טמבור האלה, יש איזה מין... טבלה כזאת, צבעי טמבור, מה, זה ככה, זה ככה. זה לא עובד בצורה כזאת. אדם שפוסק בדיני דמים, הוא צריך לשמש תלמידי חכמים. צריך לשמש ולשמש 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 ולשמש. הניסיון מלמד אותך להבדיל בין צבע טמא לצבע טהור בפרט, בצבעים כמובן הגבוליים. ויש לפעמים נפקמינות שהן נפקמינות חמורות. מדין דאורייתא, זה לא דברים פשוטים. אדם לא יכול לפסוק לעצמו בזה, ובטח שרב צעיר שלא התנסה בזה, אין לו את הניסיון לפסוק בזה. הוא יכול לפסוק אולי בדברים יותר ברורים, יותר מוחלטים, יותר שחור לבן, אבל דברים שהם על גבול האפור, לא בצבע אלא ברעיון, אז זה יותר מורכב. לכן הניסיון הוא המביא להכיר את הדברים התלויים בחושים הדקים. לכן להיות אדם שמשמש חכמים, זה להיות אדם בעל ניסיון. לא ברמה, לא ברמה של ההתמקצעות, אלא ברמה של השייכות. מה שאין כן להיות אדם שלומד על פי חוכמה, על פי שכל, זה להכיר את הנושא מבחוץ. הייתי אומר בתיאוריה שלו. לא בצדדים הדקים. האמת שאנחנו מכירים את זה בכל תחום מתחומי החיים. ככל שאדם יותר מתנסה בתחום מסוים, כך הוא יודע לשים לב לדקויות. שאולי לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, הוא לא שם לב לזה בכלל. אבל עכשיו הוא יודע לשים לב, יש לו רגישות, יש לו יותר עדינות, יותר דקות. לכן, הלימוד המעשי, בייחוד, שעוסק בעניינים המעשיים, ממש, לימוד ההלכה, בנוי הוא על פי נושאים ידועים. על כן, ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. לכן צריך להתנסות. אני בטוח שיש חלק מהשמים פה, שלמדו בכל מיני מקומות לפני שהתגייסו לצבא, ויש הרבה פעמים כשאתה לומד, למשל, זוכר, אנחנו ככה עשינו, למדנו הלכות עירובין. כשאתה תהיה במוצב כזה, בתנאים האלה, אז מה עושים? כל זמן שזה היה תיאורטי בספר, זה דבר אחד. אבל כשיצאנו לשטח, וניסינו להגדיר, זה רשות היחיד, זה מקום פטור, פה זה קרמלית, פה הבור הזה יכול לחשב כדופן וכו', כמחיצה וכו' וכו'. כשאתה נמצא בשטח, אתה רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי. זה מסדר לך את הדברים בצורה אחרת לגמרי. ולכן הניסיון, שימוש חכמים, זה נקודה מאוד מאוד יסודית. לכן, כמו שגמרא אומרת, כמו שראינו פעם שעברה, איזהו עם הארץ, כן, המסקנה היא להלכה, איזהו עם הארץ, זה שלא שימש תלמידי חכמים. אפילו הוא למד תורה ושלח את בניו לתלמוד תורה, ומזוזה בפתחו, ותפילין בראשו, וציצית בבגדו. כל מה שהגמרא אומרת. אבל אם הוא לא שימש תלמידי חכמים, אם הוא לא פגש את תלמידי החכמים באופן כולל איך הם חיים את התורה, ולא איך הם יודעים לדקלם את התורה, חס ושלום לא אמר את זה בצורה כזאת, כן? אז זה עם הארץ. זה בחינת עם הארץ. לכן שימוש חכמים זה לא אוספר. שימוש חכמים זה דבר הכרחי. כי זה מאפשר לנו לשים לב בחושים הדקים, לפרטים היותר רגישים, היותר עדינים וכו'. אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את זה בצורה פשוטה. בכל תחום שאנחנו עוסקים בו, ככל שאתה יותר מתנסה, אתה שם לב יותר לדקויות. ואז מילה אתה גם יותר מדויק, כשאתה שם לב לדקות. ומזה אמין, ההבחנה בין הדמים. נו, עכשיו, איך זה קשור לזה שהתלמיד הזה שתק כשרבו כעס עליו פעם ראשונה? בכלל הגדר הזה, רבו כועס עליו. זה לא נשמע טוב. רבו כועס עליו. מה זה רבו כועס עליו? אומר הרב, ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו, יקנה לו יפה את כוח השימושי הניסיוני, כלומר, זה לא שרבו כועס עליו במובן החיצוני של המילים, אלא רבו כועס עליו הכוונה, רבו אומר לו, אני אומר את זה בצורה קצת לא יפה, כשתגדל תבין. כלומר, כשתכיר יותר את הנושא, כשתיפגש איתו יותר, הוא לא אומר לו את זה, אלא זאת המציאות. ולכן, כמו שראינו, אס ואחר כך קטט, אסקט, כדי לקנות תורה, לא רק בצד הלימודי, אלא בעיקר בצד השימושי הניסיוני, צריך איזשהו סבל, סבלנות. סבלנות שהיא גורמת לנו הרבה פעמים לסבול. וצריכה להיות הכנעה, ולכן אס, ולכן שתוק לפני שאתה מתחיל לשבור, לפני שאתה קוטט. ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו, יקנה לו יפה את הכוח השימושי הניסיוני, לא רק ברמת הידיעה, כפי רשי, אלא גם ברמת המציאות ממש, יבוא מזה למערכה העליונה של הלימודים. מכוח זה באמת הוא יוכל ללמוד בצורה יותר מכוונת, יותר מדויקת. ואז ממילא, הוא יהיה גם שייך להופעה המעשית של השימוש הזה, על ידי זה שהוא יודע להבחין בין דם טהור לדם טמא. כלומר, על מה רבו כועס בעצם? לא כועס במובן הטכני. על מה רבו כועס? הוא לא כועס, כן, על מה רבו רוצה להקנות לתלמידו? הרב רוצה להקנות לתלמידו את השימוש, את הניסיון, את המפגש של התורה עם החיים, את ההופעה היותר מורכבת. תורה היא וללמוד אני צריך. אתם מכירים את הגמרא המזעזעת? על אותו תלמיד ששכב מתחת למיטת רבו, ובאמצע שרבו שימש עם אשתו, אז הוא שם, אז גילו אותו שהוא שם. אז הרב שלו שואל, מה אתה עושה שם? אז הוא אומר, תורה היא וללמוד אני צריך. טוב, לא נפסק להלכה כמובן, אבל יש כאן לימוד גדול. לא, אם רבינה ורבה שהכניסו את הסיפור הזה לגמרא, זה בא ללמד משהו. זה לא רק בא ללמד שהתלמיד הוא היה חוצפן, אלא זה בא ללמד עד לאן מגיע תורה היא וללמוד אני צריך. תורה היא וללמוד אני צריך זה מגיע עד מצבי החיים היותר טבעיים, היותר חומריים, היותר כביכול נמוכים, כי גם בהם האלוהי צריך להופיע. עד כדי כך. ולכן שימוש חכמים זה דבר יסודי מאוד, עקרוני מאוד. ולכן לפעמים אנחנו רואים את רבותינו, פועלים פעולות, מנהיגים הנהגות, כותבים כתבים, נותנים שיעורים, ולא תמיד אנחנו מבינים. יש לנו קושיות. יש לנו קושיות על התכנים, יש לנו קושיות לפעמים על הסגנון, יש לנו קושיות לפעמים על ההתנהגות. יכול להיות, אבל צריך הרבה ענווה. צריך הרבה זהירות. לא אמרנו שלא צריך ללמוד מרבותינו. צריך לשאול ולברר, נכון. אבל, מצד שני, יש מדרגה גדולה מאוד בזה שכל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק. היום אתה תשתוק, היום יש לך קושייה. אתה תשתוק, עוד שבועיים, כבר לא תהיה לך קושייה. כי אחרי שבועיים הבנת מה שלא הבנת לפני שבועיים. זה יסוד גדול היסוד הזה. כן. כן, יודע, בבקשה. סבל. להיות סבלן זה סבל גדול. להיות אדם שמגיע עם כל המטען ההיסטורי שלו למכון מאיר, יושב בשיעור ושומע דברים שממש לא מעניינים אותו עכשיו, כי הוא במערבולת אחרת לגמרי, או הוא שומע דברים שפתאום מנפצים לו כל מיני מיתוסים שהוא היה בטוח שזאת היהדות, והוא עכשיו חייב להשפריץ את שלו החוצה, והוא יושב בסבלנות ומקשיב. אתה יודע, זה סבל זה.
זה השימוש?
מה? זה גם סוג של שימוש. כמו שאמרנו, יש שימוש בלימוד, ויש שימוש בחיים. כשחזל אמרו, אין אדם יורד לסוף דעת רבו אלא לאחר 40 שנה, זה דבר חמור. רק אחרי 40 שנה אדם יכול לרדת לסוף דעתו של רבו. מה רבך התכוון כשהוא אמר ככה, עשה ככה, מצמץ ככה וכו'. זה מדרגה עליונה. עכשיו כמובן, כל תלמיד חכם יש לו בחינת אפר רגליים. הווה מתאבק באפר רגליהם. אחד הפירושים, אפר הרגליים זה הצד השפל, זה הצד הנמוך, זה אולי אפילו חס ושלום הדברים שצריכים להיפטר מהם, יכול מאוד להיות. אין אדם שלם בעולם. נכון, אבל אנחנו כתלמידים צריכים לדעת, להיות סבלניים, לסבול ולשמש. ולאט לאט דברים מתבררים, דברים שפעם מאוד מאוד הפריעו לנו, כי הם היו לנו קושייה עצומה, אחרי השימוש הניסיוני, הם יובנו לנו ויורגשו לנו בלב כפשט. כפשט. אני אתן לכם דוגמה שאני זוכר אותי מאוד זעזע פעם. כן? וזו דוגמה שלצערנו הרב אולי היא עוד מצויה. פעם באחת מארוחות הצהריים, לפני הרבה שנים, הרבה שנים כבר, הרבה מאוד שנים אולי, אז פתאום דני ככה עולה לשידור, מה שנקרא, ואומר, רבותיי, תסגרו את החדרים, תיקחו אתכם את הארנקים, יש פה גנבים. דרשה של איזה 5 דקות על גנבים. הייתי בהלם, בעבר ובאמונה, פעם איך כולם צדיקים. איך זה מסתדר? או פעם היינו בסיטואציה, בא איזה קפצן אחד, לקבץ נדבה. ואחרי מנחה הוא החליט שהוא מדבר בקול רם וכו'. והרב ביגון סילק אותו מבית המדרש. איך זה יכול להיות? אז הנה, אדם שאין לו את השימוש הניסיוני, הוא לא מבין את הרקע, הוא לא מבין מה היה פה, מה חוו פה, מה למדנו מניסיון החיים, כשהוא רואה למשל הנהגה כזאת, זה מטמיע אותו. או למשל, אדם יושב בשיעור, ניקח דוגמה שאולי מצויה, נקווה שלא הרבה, אבל היא צריכה להיות מצויה. אדם יושב בשיעור, פלוני שואל שאלה, והרב שנותן את השיעור, מקל לו בפטיש 5 קילו על הראש. טאק! אני לא מה שצריך לעשות את זה. חס ושלום, זה כבוד הבריאות, אנשים יכולים להיפגע מזה, מסוכן. אבל יש מצבים שצריך להקות פטיש 5 קילו. מיד, להרוג את הנחש שהוא קטן. לא האדם הוא נחש, חס ושלום. עצם העמדת הקושייה היא נחש. אז מי שנמצא מבחוץ, מסתכל מבחוץ, אומר, רגע, מה קורה פה? תן לו להתבטא. תן לו לסיים את השאלה. זה המקום שבו הוא נמצא כרגע. אז לא כל תגובה היא נכונה. אני לא אומר, כולנו עושים טעויות. אבל מצד שני, יכול מאוד להיות שניסיון החיים לימד את אותו רב, את אותו תלמיד חכם, שאת הדבר הזה, את הנחש הקטן, הוא צריך להרוג כשהוא קטן. כי אם הוא יגדל, יש לו סכנה עצומה. אז אדם שואל שאלה, צריך לתת לו לשאול את השאלה, לסיים. לפעמים אסור לתת לו לסיים את השאלה. צריך לחתוך אותו מיד באמצע המשפט. יש דבר כזה, יוצא דופן. אנחנו לא מזלזלים במקום שבו אדם נמצא, אבל מצד שני, האמת צריכה להיאמר בצורה בהירה מאוד בתחומים, בנושאים או בתחומים, שהניסיון הוכיח שאם אתה לא עוצר את זה עכשיו מהר, דרך אגב, זה גם יכול להיות שונה בין אדם לאדם, ממצב למצב, ברור, צריך כאן הרבה שיקול דעת. אתה לא עוצר את זה שזה קטן, מי יודע לאן זה יגיע כשזה יגדל. מה? דוגמה לזה, יש המון דוגמאות לזה. כרגע אני אחשוב תוך כדי דיבור. מה? בבקשה, ידידיה.
כל זמן שהנחש מתחת לקש, תהרוג אותו. ברגע שיוצא, זה מה חבל על הזמן.
אבל הוא רוצה דוגמה מעשית במכון מאיר, מה אתה אומר לו? דוגמה מעשית. אני כן נתקלתי למשל. בדוגמה, אבל עוד פעם, גם צריך לעשות בעדינות, בזהירות, ברגישות, אבל כן. וזו דוגמה שדיברנו עליה כמה פעמים. אתה רואה תלמיד במכון מאיר, מתחיל להיות מבקר המדינה ביחס לכל מה שזז כאן במכון מאיר. או ביחס לתלמיד. הוא בטוח שהוא הרב הראשי של אותו תלמיד שהגיע לפני שעתיים. מתחיל לתת לו הדרכות, הוראות, עצות, הכוונות. ונגיד שאתה יודע הרקע של, נקרא לזה, המטפל והמטופל. ואתה יודע איזה השלכות יכולות להיות לזה. את זה צריך לעצור מיד. מה אתה נותן לו עכשיו הדרכות? זה באמצע המשפט לעצור אותו. ולקחת אותו לפינה בעדינות ולפגוע בו. ותשמע, אתה לא מטפל. אתה לא פסיכולוג עכשיו, אתה גם לא מחזיר בתשובה. אתה גם לא עובד במכון מאיר עדיין. אלא אם כן אני לא יודע, תתקן אותי. זה לא מצחיק.
אני
לא, זאת אומרת,
ניסיון חיים של אנשים. אתה יכול להעיר לך משהו. זה בתור הדרכה שאני אומר, מה שגיד למה נעשה. אנשים פה עוברים חברות.
תראה, אדם צריך לשאול שאלה.
יכולה לעזור פעולה מקומות שאולי הרב לא יכול להגיע.
יכול מאוד להיות, אבל אני מציע להתייעץ. תשואה ברוב יועץ. תשואה ברוב יועץ. גם אנחנו מתייעצים כל הזמן. כולנו. כל הרבנים שלנו מתייעצים כל הזמן. תשואה ברוב יועץ, הישועה לא נמצאת אצל אדם אחד בראש. הישועה נמצאת ברוב עצה. לא להיות בעלי גאווה. יש דברים שהם צריכים... גם אני אתן לך דוגמה קיצונית, אבל אני לא יודע אם אני יכול לספר, אבל התרגלתם שאני מספר, אז אני מספר. אתן לך דוגמה קיצונית. ויש כאלה אומרים אולי שאני לא צודק. אני, לעניות דעתי, חושב שאני כן צודק. אם אתה מזהה שבא אליך זוג, והם לא מתאימים להתחתן, או מצד הבוסריות של כל אחד מבני הזוג, או מצד אי ההתאמה קיצונית. וניסיון החיים מראה לך את זה, זה פשוט, זה שקוף. אז אני אומר לא פעם, כלומר, לא הרבה פעמים, אמרתי, שלוש פעמים בחיי, אמרתי את זה. אסור לכם להתחתן. חתונה זה פה עוד שנה גט עם ילד. אפילו פעמיים, אני אומר דבר חמור מאוד, אני יודע שכאלה לא מסכימים, פעמיים אפילו עקרונית לא הלכתי לחתונה. לצערי הרב, שלוש פעמים צדקתי. לא שנדבר על עצמי, חד ושלום. שלוש פעמים. גט, פעמיים בלי ילד, פעם אחת עם ילד. איזה יופי, כולם פה שמחים, רוקדים לפני החתן והכלה, כל יומיים חתונה, או כל חצי שעה חתונה. רגע, מה אתה רוקד? טוב, אז לא כל תלמיד עכשיו הוא ידע את כל הרקע. אבל יש מצבים שבהם הרב צריך להגיד לתלמיד, עצור, עצור, שדה מוקשים. אסור לך עכשיו להתחתן. זאת אחריות. כמו שאני תמיד אני אומר לעצמי, עצה שאתה נותן לילדים שלך, תיתן לחברים, לתלמידים שלך. אל תיתן עצה אחרת לתלמידים, עצה אחרת מאשר לילדים שלך. בניך, אלו תלמידיך, אומרת הגמרא. אז שאלתי פעם, תלמיד חכם אחד, תגיד את אותה הדרכה שאתה נותן לפלוני, היית נותן לבן שלך? אז הוא אמר לי, לא. אז איך אתה מוביל אותו לחופה? מה זאת אומרת לא? אם לא, אז תעצור את זה עכשיו. אתמול היית צריך לעצור את זה. עד שיתבגרו והתגבשו בתוכה. ואז הגיעו לחופה, מוכנים. איזה סוגיה? עצה טובה מה שאתה נותן לעצמך.
אבל לא כל עצה טובה לי או לאחר.
אני לא רוצה לזעזע אתכם, יש לי הרבה סיפורים לספר, אבל לא באינטרנט. אלא אם כן הסכימו שננתק את זה, אבל אז יגידו למה ניתקנו. מה? בילן עצות, מה עושים במקרה שאדם מתייעץ וחמישה יועצים נותנים עצות הגיוניות הסותרות? זה מביא בלבול איך לאפשר לקבל החלטה כזו. לכן העצה הטובה ביותר אליעזר היא לקבל רק עצה מאדם אחד. עצה רק מאדם אחד. לך תתייעץ עם מי שאתה סומך על דעתו, על יושר דעתו, על שיקול דעתו, על היכרותך, על היכרותו אותך. רק אדם אחד. הדבר הזה למשל הוא תקלה חמורה במכון מיר. שהרבה אנשים מתייעצים עם הרבה רבנים וכל אחד אומר דעה אחרת. דרך אגב, גם אנחנו בתוכנו צריכים להתייעץ ביחד את עצה לתת. לא תמיד אנחנו רואים את אותם דברים. כל אחד עושים מזווית אחרת, וברוך השם בסוף מתגבשת איזושהי הכרעה. לכן הניסיון הוא הכרחי. הכרחי. לכן יש דברים שצריך לחתוך אותם כשהם קטנים. זה ברור. וזה לא צריך להגיע לדברים חמורים. אני רוצה לספר לכם סיפור, כדי שתזדעזעו קצת.
לא, אני רוצה שתזדעזעו. גם אני הזדעזעתי.
טוב, אני מתנצל שהורדנו אותנו למדרגה כזאת, אבל גם זה קיים בעולם. צריך לדעת. לכן השימוש הניסיוני, השימוש הניסיוני הוא מאוד חשוב. דרך אגב, עכשיו אני נזכר בעוד משהו. עוד סיפור אחד. לא, זה סיפור שיכול להיות פה. בסדר. פעם אחת, היה כאן איזה בחור אחד, סיפורים שבכל יום, יצא עם פלונית, היה לפני חתונה, ובשנייה האחרונה אמרה לו להתראות לו בשבילי. הבן אדם הזה, אז הייתי ממש בתחילת דרכי מכון מיר, לפני יותר מ-10 שנים. אני, מה אני מבין אז? גם היום לא הרבה, אבל אז בטח פחות. ובא אליי, דבר איתי, תחיל לפקות. התחלתי לחבק אותו, ללטף אותו, לנשק אותו, יהיה בסדר, אל תדאג, אתה לא לבד, אנחנו איתך. ראיתי שאני לא יוצא ממנו. ככל שאני מחבק אותו יותר, הוא בוכה יותר. אז מה אני עושה? אני נכנס לרב ביגון. לקחתי אותו, נכנסנו שנינו לרב ביגון. הוא רואה אותו בוכה, מה קרה? כך וכך וכך. התחיל לצעוק עליו. תגיד, אתה נקבה? מה אתה בוכה ככה? אתה לא מתבייש?
רב ביגון.
פתאום הוא התעשת. פתאום הוא תפס את עצמו. אתה גבר, תהיה גבר, תתגבר. אחרי דקה הבן אדם נרגע. ואני שעתיים יושב איתו בחדר, לא מצליח להרגיע אותו. זה שימוש ניסיוני. זה שימוש. זה לא מצחיק. לא סתם חז"ל אמרו, הווה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. כשאתה זנב לאריות, אז אתה מקבל הרבה בנושא הזה, הרבה שימוש. הרבה שימוש ניסיוני. אתה יודע מה זה בריאות שאנחנו חושבים שזה צבע אדום? ברוך השם שאנחנו חושבים שזה צבע אדום. טוב, אז אני חוזר רק למשפט האחרון. זה קשור לאינטרנט? אה, לשריפה אולי. ומי שברוב סבל והכנעה לרבותיו, יקנה לו יפה את כוח השימושי הניסיוני, יבוא מזה למערכה העליונה של הלימודים, עד שברוחב ידיעתו יוכל להגדיר כללי וערכי הלימודים, ערכי הלימודים שלזה דרושה חוכמה רבה, באין ארוך, והחוכמה הזאת היא חוכמה שנלמדת מהניסיון, מהשימוש, יותר מהידיעה צריכה לאיזה פרטים. לכן אדם שבא לבית המדרש במכון מאיר או בית מדרש אחר, הוא לא רק בא ללמוד תורה. הוא בא לשמש תלמידי חכמים, הוא בא לשמש תורה, הוא בא ללמוד איך התורה מופיעה בחיים. לא איך התורה מופיעה בטקסט. איך התורה מופיעה במציאות החיה. כמו שהגמרא אומרת בתלמוד הבבלי, זה נכתב. אני בבלי טיפשי, כך כותבים רבינה ורבשי, על אותם הבבליים הטיפשיים, וזה נכתב בתלמוד הבבלי עצמו. אני בבלי טיפשי, אלה הבבליים הטיפשיים, שמנשקים ספר תורה ולא מנשקים תלמיד חכם. כבר מנשקים תורה, חז ושלום, מתה, תורה על קלף, ולא תורה חיה, ולא תורה של חיים. זה טיפשות, מה אתה נשק ספר תורה? אתה נשק ספר תורה מעליך. אדם חי תורה, כולו ספוג תורה, כולו יראת שמיים. לכן, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, כועס עליו, כמו שאנחנו מסבירים, במובן של מבין, שהוא צריך יותר לשמש, יותר להיפגש עם הופעת התורה בחיים. ולכן הוא שותק, הוא עס ואחר כך קטט, קודם כל הוא עס. אז הוא זוכה באמת להיות קשור, להיות שייך למציאות של דם טמא ודם טהור, כי אותו הניסיון, או אותה חוכמת הניסיון, אותו חוכמת שימוש החכמים, ניסיון הופעת התורה בחיים, שהוא קלט בזה שהוא שתק, בזה שרבו כעס עליו פעם ראשונה ושנייה, והוא לא הבין אותו, זה מה שייתן לו את היכולת להבחין מתוך הניסיון והשימוש בין דם טמא לדם טהור. זה צד אחד. זה כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה. ומיץ אפיים יוציא ריב, זה מיץ אף יוציא דם. מיץ אפיים יוציא ריב אפיים אף פעמיים, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה או שנייה זוכה להבחין בדיני ממונות לדיני נפשות. אומר הרב, דיני ממונות ודיני נפשות הם נחלקים בכלל. כלומר, ככל עניין יש להביט עליו משני צדדים, בפרט במקצוע המשפט, מצד העניין הפרטי של אותו הנושא, ומצד השייכות של אותו הנושא אל המעשים הרבים והמאורעות שחוץ לו. כלומר, כידוע, בדיני ממונות ונזיקין ונפשות, תמיד יש קטגור, סנגור וקטגור. נכון, יש מי שרואה צד אחד, יש מי שרואה צד שני. נכון, ככה ההלכה. הרי על פי ההלכה, מסכת סנהדרין, על פי המשנה, על פי הגמרא, איך בוררים להם בית דין של שלושה? זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהם בוררים עוד אחד. איך בוחרים בית דין של שלושה דיינים? פלוני, בעל דין אחד, כן, יוסף, הוא בוחר, נקרא לזה דיין אחד, כי הוא חושב שהדיין הזה ייצג אותו טוב במשפט. בעל הדין השני בוחר עוד דיין אחד, שהוא חושב שהוא ייצג אותו טוב במשפט, ושניהם ביחד בוררים את השלישי. כך אומרת המשנה. זו דעת רבי מאיר, אם אני טועה. וכך ההלכה. נכון, אז האדם היה מייצג את עצמו, הדיין היה מייצג אותו. הדיין, נכון. לכן בעל דין, הפשט, בעל דין זה דיין. לא הנידון. או העורך דין שהוא הנציג של הנידון. בעל דין, מי שיש לו בעלות על הדין, זה הדיין עצמו. דיני ממונות דיני ממונות ודיני נפשות הם נחלקים בכלל. יש בהם חילוקים. ותכף נראה מהחילוק בין ממונות לנפשות. ככל עניין יש להביט עליו משני צדדים. לפחות משני צדדים. בפרט במקצוע המשפט. א', מצד העניין הפרטי של אותו הנושא. מה יש לך לומר על הנושא הזה? או, ומצד השייכות של אותו הנושא אל המעשים הרבים והמאורעות שחוץ לו. ניקח דוגמה פשוטה שפשוט קופצת לי אחרי שאני מדבר. שמעתי הבוקר, הרי ביומיים האחרונים, שר הביטחון יושב עם כמה אנשים מרכזיים בארץ שקשורים למערכת המשפט. האם, על פי המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי, האם מותר לראות בעזה למקום שממנו משדרים את הרקטות, גם אם יש שם באותו מקום אנשים כביכול חפים מפשע. כלומר, משפחה, נשים וילדים. טוב. אז עכשיו מערכת המשפט, או אותם הנציגים של מערכת המשפט, דנים האם זה מוסרי. האם זה מוסרי? טוב, אז הבוקר שמעתי פלו, אני לא יודע מי זה היה, שמעתי ממש שלושה משפטים בסוף הדברים, אמר רבותיי, יש כאן טעות חמורה. יש הבדל אם אתה דן ברמה, נקרא לזה, הטוטלית, האבסולוטית, של האם זה מוסרי לשלוח טיל, למקום שממנו ירו עליך, אם באותו מקום יש אנשים שנקרא להם כרגע לצורך הדיון חפים מפשע. לבין, זה אפשרות אחת. לבין, ואז כביכול לפי זה, הדיון הוא תיאורטי. האם זה מוסרי או לא מוסרי? מה האינטואיציה הפשוטה של השכל ושל הרגש אומרת? זה לא מוסרי. אומר אותו אדם, פשוט מאוד, איך שכחנו את זה. והמראיין התפלל על מה שהוא אמר. אומר, השאלה היא לא אם זה מוסרי מצד עצמו. השאלה מה האלטרנטיבה שלך? האלטרנטיבה שלך זה קרבות פנים אל פנים בסמטאות עזה. האלטרנטיבה שלך זה לסכן את חיילנו בקרבות מטווח אפס. עם כל מה שזה אומר. אז אל תשאל שאלה שם אותו המשפטן. אל תשאל, האם זה מוסרי לראות מהאוויר למקום שיגור הרקטה? תשאל עכשיו, מה יותר מוסרי? האם מוסרי לראות מהאוויר למקום שיגוע רקטה כשיש שם אנשים שכביכול הם לא קשורים לעניין? יותר מאשר זה מוסרי לשלוח את החיילים לקרבות פנים אל פנים? זו השאלה. אז המראה נתפלה, באמת סברה. הוא ניסה להתפלפל איתו, אמר לו, אל תתפלפל איתי. זו השאלה באמת. השאלה זה לא אם זה מוסרי מצד עצמו, השאלה אם זה מוסרי ביחס לאלטרנטיבה שהיא אולי פחות מוסרית. זו השאלה, לכן, סליחה שאני אדידה, לכן, הרבה פעמים אנחנו לא צריכים לדון את הדבר רק מצד עצמו. צריכים לדון את הדבר גם מצד מה שהוא קשור אליו, מה ההשלכות שלו, או פה בהקשר שדיברנו עכשיו בדוגמה, מה האלטרנטיבה שלו. זה ממש כל המתאכזר על הרחמנים, סופו כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. ממש. לכן השאלה המוסרית היא צריכה להעמיד, אי אפשר לומר, שני מעמדים מוסריים. האם זה מוסרי לשלוח את חיילינו לקרבות פנים אל פנים בעזה המבוצרת, עם כל מה שזה אומר, ביחס לזה שהאם זה מוסרי לראות מהאוויר לאותם המקומות. עכשיו תכריע, נקרא לזה בין טוב גדול לטוב קטן, או בין רע גדול לרע קטן, אבל אל תחליט עכשיו בין כביכול האם זה טוב או האם זה רע. זה דיון אחר. אז בדיני נזיקין, בדיני ממונות ובדיני נפשות, אומר הרב, בכל עניין צריך להביט עליו משני צדדים. א', מצד העניין הפרטי של אותו הנושא. מה האמת ביחס לנושא הספציפי הזה? ב', ומצד השייכות של אותו הנושא אל המעשים הרבים והמאורעות שחוץ לו. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינה מסוימת הדין יהיה א', אבל מבחינת ההשלכות הדין יהיה ב'. אז אתה לא יכול לדון רק את הדבר מצד עצמו. אתה יכול לדון אותו גם מצד מה שמתקשר אליו. וההבדל שבין דיני ממונות לדיני נפשות הוא...
אלא, 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 גם המוסריות הזו שכל העולם מדבר עליה, היא מחייבת פעמים את גזר הדין הכי קשה שיש לגבי אותו אדם.
טוב, אנחנו בלי נראות נדבר על זה. לפעמים, לפעמים...
גם שאלה במוסריות עד היום לא הכרעה, אם כן או לא.
בוא נאמר את זה ככה. לפעמים אם אתה אכזרי, בשלב א', אתה הרבה יותר רחמן מאשר אם אתה תהיה לא אכזרי בשלב א', וזה יביא אותך לאכזריות הרבה יותר חמורה בשלב ד'. וזה המצב שאנחנו נמצאים היום. שאנחנו מנסים לא להתנהג כפי שצריך להתנהג, עם אותם רשעים ארורים, וזה יביא אותנו בהמשך להיות עוד יותר תקיפים. אפילו אמר את זה כבוד מיודענו, ירון לונדון, שבעזה צריכים להיות אכזריים, בלי רחמים. ואוסיף עוד משפט שאנחנו לא מסכימים איתו, שבירושלים צריך להיות נדיבים. טוב, אבל לפחות חצי תשובה כבר יש לנו. חצי התקדמו, התקדמנו. אבל נלמד את זה בלי נדר בצורה מסודרת. דיברנו את זה קצת בשבת מי שהיה. ובכל אשר יפנה ירשיע, מי שהיה בשבת, דיברנו על זה. איך יכול להיות שההצלחות של שאול המלך במלחמה נקראות ירשיע? היצלחות כתוב יצליח, לא ירשיע. וההבדל שבין דיני ממונות לדיני נפשות הוא כי בדיני ממונות מיוסד הדבר הרבה על תיקון, זה הנושא, לתקן העוול שבין אדם לחברו. כלומר, מה העיקר בדיני ממונות? מה היה העוול בין אדם לחברו? מי חייב למי ממון? בוא נחזיר את המצב ליושר הנכון, לאמת הנכונה. אז בעיקר בדיני ממונות אנחנו, אם אפשר מה, ממקדים את הדין או את פסק הדין על פי הנושא עצמו. לתקן העוול של אדם לחברו, והיחס שלי, העניין, אל תיקון הציבור בהווה ובעתיד, הוא עניין נטפל לו. יותר אכפת לנו בן אדם לחברו, פחות אכפת לנו ענייני הציבור, ופחות אכפת לנו ענייני העתיד. ובדיני נפשות, שבאים על פי רוב על עניינים שאין לתקנם ולהשיבם. חז ושלום רצח, אדם רצח. נו, אתה לא יכול עכשיו להחיות את המת. אז אתה פוסק דין, לא על פי ההווה, אתה פוסק דין על פי העתיד. כלומר, אם אתה עכשיו תפסוק פסק דין כזה, שירתיע את הרוצחים להיות רוצחים, או, אז יכול להיות שאתה תפסוק פסק דין הרבה יותר חמור. להמשך. אז מה שמעניין אותנו בעיקר בדיני ממונות, זה העבר ותיקון ההווה. התיקון בהווה של העבר. מה שמעניין אותנו בדיני נפשות, זה יותר ההשלכות לעתיד. מה שמעניין אותנו בדיני ממונות, זה יותר הפרטים האלה שהם כרגע נמצאים במריבה. מה שמעניין אותנו בדיני נפשות, זה השלכה שיכולה להיות לכל הציבור. למשל, אחת הדוגמאות לעניין הזה, שזה קשור לדיני נפשות מסוג אחר קצת, זה למה התורה אמרה שהאדם חס ושלום שאנס אישה, אז הוא לא יוכל שלחה כל ימיו. כמובן בתנאי שהיא מסכימה. מדוע? אומר בעל ספר החינוך, פשוט. כי מפעם בישראל, אישה שנאנסה, זה היה גנאי מאוד, זה הטלת מום, הטלת פגם. נו, עכשיו מי רוצה להתחתן עם אישה כזאת? אז אם אותו אנס היה יודע שהפעולה האחת פעמית שהוא עושה היא לא רק סיפוק תאווה רגעית, אלא אם אפשר לומר, תכבול אותו לאישה הזאת כל ימי חייו, בין אם הוא מעוניין בין אם לא, זה ימנע ממנו לאנוס. זה ימנע מאחרים לאנוס, כמובן בתנאי שהיא מעוניינת, שהיא רוצה. ולמה היא תרצה? הרי סוף סוף הוא אנס אותה. כי בעולם מתוקן אולי מישהו אחר לא ירצה אותה. אז אנחנו עכשיו גוזרים על האנס דין חמור, שלא יוכל שלחה כל ימיו, כדי שלא יהיו אנסים בעולם. כי אם הוא יודע שברגע שהוא נתפס, אז הוא ישלם את המחיר כל החיים, והוא לא יכול רק כביכול להגיע לסיפוק רגעי, אז הוא לא יהיה אנוס. אז בדיני ממונות, אנחנו רק מתקנים את אותם האנשים, ומתקנים את ההווה, את העבר ואת ההווה. בדיני נפשות, אנחנו מתקנים לא רק את האנשים האלה, אלא את כל הציבור, ובעיקר לעתיד. ובדיני נפשות שבאים על פי רוב על עניינים שאין לתקנם ולהשיבם, עיקר ההשקפה צריך להיות בהם על ערך פעולת המשפט בתיקון הכלל. ממילא מובן שהריבוי של הפרטים, כמו שהיום, למשל, כל הסוגיה, מה המחיר לשחרר את שבויינו? אז כל הזמן מי ששומע בתקשורת, השאלות או שיקולי הדעת העומדים על הפרק, הם שיקולים לא רק לטווח הנוכחי, אלא מה זה יביא, למה זה יגרום, מה זה יוביל. האם בנות צריכות להיות קרביות? הדיון בלי קשר לרמה הרוחנית, ברמה האנושית, זה ההשלכות, מה יקרה אם יפלו בשבי, בין מצד צניעות, בין מצד שחרור האינפורמציה וכו'. זאת אומרת, זה שאלות מרחיקות לכת, זה לא נקודה, נקודתי. מה שקשור לדיני נפשות זה יותר לטווח ארוך ויותר כללי, יותר ציבורי. לכן, ובדיני נפשות שבהם על פי רוב על עניינים שאין לתקנם ולהשיבם, עיקר ההשקפה צריך להיות בהם על ערך פעולת המשפט בתיקון הכלל. ממילא מובן שהריבוי של הפרטים מוכרח בדיני ממונות להיות יותר משתנה בגווניו מבדיני נפשות. שהרי העניינים הפרטיים אין לשינוייהם קץ. על כן דיני ממונות, שעוסק יותר בפרט ובפרטים ההוביים, על כן דיני ממונות הוא מקצוע גדול בתורה, שמביא להתחכם יותר מדיני נפשות ושערי המקצועות. כי שערי המקצועות, כי בדיני נפשות אתה לוקח יותר את הצד העתידי. בדיני ממונות אתה צריך עכשיו את כל שיקולי הדעת של ההווה. אין לך את החשבון העתידי שהוא לפעמים יכול לסנדל אותך ביחס לאמת הסובייקטיבית של הדבר הספציפי הזה. לכן אומרת הגמרא, דתנן רבי ישמעאל, הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות. כי בדיני ממונות אתה מתעסק עם כל שיקולי הדעת הספציפיים הפרטניים של הנושא עצמו. ואתה לא עכשיו לוקח בחשבון את שיקולים אחרים שהם כביכול לא קשורים לנושא, אבל יש להם השלכה מהנושא. לכן מי שרוצה להתחכם, דווקא בדיני ממונות. על כן דיני ממונות הוא מקצוע גדול בתורה, שמביא להתחכם יותר בדיני נפשות ושיעורי המקצועות. אז להבחין בין דם טמא לדם טהור, זה טמא, טהור. להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, פה זה כבר שיקולים שונים, פה זה כבר דיני נפשות, זה בכלל, זה השלכות מרחיקות לכת. דיני ממונות זה כבר התפרטות אינסופית בלי ההשלכות המרחיקות לכת. פה צריך פעמיים לשתוק. לא מספיק, כלומר, השימוש הניסיוני המספיק להבחין בין דם טמא לדם טהור, הוא שימוש קטן. השימוש הניסיוני המאפשר לנו להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, הוא שימוש גדול. אבל מי זה יעמוד על עומקו של זה החילוק מצד, מכל צדדיו בהבנה שלמה ומפורטת? עד שיהיה בכוחו להוציא מתוך ברוע כללים הגדולים חילוקים ויסודות פרטיים, מי שירבה לסבול עול רבותיו מענייני השימוש פעם ראשונה ומענייני הלימוד פעם שנייה. טוב, לימוד כאן אולי הרב מתכוון, הלימוד שהוא שימוש, זו הכוונה. טוב, נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. יישר כוח.